אנחנו על השתלשלות של הדורות אחרי המבול. מספרים לנו על שם חם ויפת, בני נוח, ועל ההשתלשלות שנולדים מהם. אתם שמים לב, כמו שאתם אמרתם, שלא על כולם מספרים את כל הילדים, ויש ילדים מסוימים שפתאום מספרים לנו עליהם יותר, ופרטים מסוימים. אני חושב צריך להבין את זה ככה, שהתורה, גם למה אנחנו לומדים בראשית עוד לפני אברהם אבינו? לכאורה, מה אני צריך ללמוד את כל הסיפורים האלה? דבר איתי על המשפחה שלי, דבר איתי על המצוות שלי, דבר איתי על זה. אז קודם כל צריך לציין את זה, מה שסבא היה מדגיש, לא פעם, אלוהינו מלך העולם, לא מלך היהודים. אז זאת אומרת, את השתלשלות האנושות והיחס של האנושות להשם, זה נושא שמעסיק את התורה, בגלל שהתורה מספרת על האלוהים של העולם, לא על האלוהים של היהודים. אך זה דבר אחד. שתיים, אמרנו קודם שכשאברהם אבינו יופיע בעולם, הוא לא נוחת פתאום בעולם. הוא נוחת כאדם שמנסה להתייחס ולפתור את הקשיים שנותרו בעולם שהתחילו לפניו. אז כשאנחנו מתחילים להבין מה קרה בעולם לפני אברהם אבינו, אנחנו באים להבין איזה בעיה אברהם אבינו ינסה לפתור, איזה בעיה התורה תנסה לפתור. זה דבר שני שצריך זאת אומרת, פה פותחים לנו פה את כל כאילו, מה קורה בעולם שאליו בא אברהם. אם אתה לא מבין לאן אברהם אבינו מגיע, אתה לא מבין בכלל על מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. שלוש, וזה תכף מתייחס לסוגיה של פוקד דבון אבות על בנים, שבעיניים של התורה, כמו שאמר עלה בעצם, אדם הוא לא נוחת מהחלל. היום זה לא מודרני להגיד את זה, זה לא כאילו כל כך פוליטיקלי קורקט להגיד שאדם הוא תולדה של העם שלו, תולדה של מאיפה הוא בא, אבל בעיניים של התורה, אם מישהו נולד לכנען, אז זה אומר עליו משהו. אם מישהו נולד לחם, זה אומר עליו משהו. כמו שאם מישהו נולד לאמא יהודיה, זה יכול להיות שזה אומר עליו משהו. כי אתה, כשהתורה אומרת נולד ל, אז הוא בא מפה. ואתה רוצה להבין איזה משהו. מה אתה רוצה להבין? תכף נתייחס.
הוא גם אומר את זה בצורה מפורשת. הוא חוזר על ארבע, שלוש פעמים על ארבע דברים. גויים, משפחה, ארץ ולשון.
כן.
על כולם. כולם בנו.
איפה הם גרים? באיזה שפה הם מדברים? גוי, המשפחה שלהם, איזה עם? כן,
מפה? זה כאילו המבנה הגנטי שלהם. כל אחד והמבנה הגנטי שלו עכשיו.
להכנה לאירוויזיון?
כן, בדיוק. להכנה לאירוויזיון.
יש פה את כל העמים, כל אחד מלך השפה שלו, עם השיר שלו.
עכשיו, גם אני אומר שבצדק, בצדק מה שסילבי עושה קשר, מאוד חשוב לעשות את הקשר הזה. אחרי הסיפור הקודם, שכל אחד קיבל יהוד, בני יפת קיבלו יהוד מסוים, שם קיבל יהוד מסוים, חם קיבל יהוד מסוים, עכשיו מספרים לנו מי נולד ממי, וכל אחד פה שהוא נולד ליפת, לחם או לשם, הוא נולד כשברקע שלו יש את הברכה של אבא, שהיא צובעת את כל השושלת הזאת. וחם ובניו מקבלים את הברכה שלהם, ושם, וכל אחד מקבל את הברכה המסוימת הזאת. עכשיו אני חוזר אחורה להגיד, למה סיפרו לנו את הסיפור של היין קודם? כי הסיפור של היין אומר ככה, שלכתחילה כל אחד יכול להיות כל דבר, אבל כשהוא בוחר, אז הוא מקבל ייעוד שמותאם לבחירה שלו. זאת אומרת, חם וכנען קיבלו את הברכה שלהם אחרי מעשה. שם ויפת קיבלו את הברכה שלהם אחרי מעשה. זה לא הנחתה לגמרי מלמעלה ששם קיבל מה שקיבל ויפת קיבל מה. ואנחנו נראה את זה הרבה פעמים בתורה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזשהו ניסיון, משהו שזה, ומתוך זה אומר לו, אם ככה, אז.
זאת אומרת, שמגלים אצלו איזה חלק, שהוא יכול להיות כל דבר, והחלק הזה הוא נשלח על
ישליך.
ישליך על העתיד שלו?
קודם כל על ההווה שלו. זה אומר מי הוא עכשיו, וזה אומר מה מתאים לו עכשיו. תכף נדבר על מה זה אומר על העתיד שלו. אבל כן, אתה מקבל ייעוד שמותאם, האם אתה יכול לשנות את זה כן או לא, זה תכף נדבר. אבל קודם כל אתה מקבל ייעוד, אתה ולענייננו כאן בניך, שמותאם למה שאתה גילית על עצמך על ידי מעשיך. זה לכתחילה. לא שאומרים שם, אתה נולדת ככה מהחלל. אלא, יוצא ששם הוא כזה שמכסה את ערוות אביו, ולכן מתאים שיהיה אצלו גילוי שכינה. וחם וכנען הם משהו אחר, לכן העבדות. בסדר, אבל זה...
קיצור, אתה אומר, תעשה מעשה אחר, תקבל גם ייעוד אחר עכשיו.
זה תכף נגיע, זה החלק השני של, של הלימוד שלנו, הבאתי גם כמה מקורות בעניין הזה. אבל לכתחילה אתה רואה שהתורה נותנת את הייעוד לפי המעשה.
כן, אתה מתייחס למעשה עצמו?
למעשה שהיה, עם היין, פרק קודם. זה... עוד דבר, וגם כן מתייחס מאוד למה שאדם אומר, אנחנו שומעים פה, פה פורסים לנו מפה, שמשם יהיו כמה דברים מאוד קריטיים בתורה. כנען, אנחנו נתעסק איתו הרבה. פלישתים, נתעסק איתם הרבה. מצרים, נתעסק... אז אתה רוצה להבין מאיפה זה יורד בהשתלשלות של העולם, בהשתלשלות של משמעות כל משפחה, איזה... מה... כן? התורה פה נותנת לנו הקדמות כדי להגיד, כנען שאתה שומע עליו פה, שהוא זה שכולל בגלל הסיפור עם נוח, הוא, אתה תפגוש אותו אחר כך בארץ ישראל כשאתה... תחזור לארץ ישראל, או כשתגיע לארץ ישראל, ותזכור את זה, כי זה יהיה משמעותי. למשל, כמו שהוא אומר, סדום ועמורה, כבר אנחנו יכולים לראות רמזים. סדום ועמורה, מה היה שם? אולי זה מזכיר לך קצת את הסיפור עם כנען פה. מה? לא. שכשבסדום ועמורה, הם אומרים, תוציא לנו את האורחים, כדי שנדע אותם. מעשה סדום, אז הוא אומר, רגע, אני מתחיל לראות פה איזה משהו, שסדום והמורה לא נוחת מהחלל. סדום והמורה זה מקום מושבם של בני כנען, שכנען מהשורש שלו זה סיפור שמלווה אותו. וכן מצרים אולי, וכן גם פה הגיבור של בני חם ובבל, בבל זה לא רק מגדל בבל, בבל זה יהיה אחר כך בבל, גלות בבל.
מה שמפחיל לי פה זה הסיפור הזה שאומרים כאילו מצהירים את הסיפור הזה ונוח הסיפור הזה שכאילו חם יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה הוא יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה וזה כאילו כמו שהנגרום המתגשמת
נגבוה שמגשימה את עצמה
וזה לא נותן הרבה ברירה לבן אדם
אין לך סיכוי
לצאת אין לך
סיכוי בדיוק
איך יוצאים כי אומר להניח שיפה קיבל את הזה משמעות, שם קיבל את המשמעות, ובכלל חם, בכלל הרגיש מתוסכל ואפילו פגוע מאוד, ומהפגיעה שלו גם יכול להיות הרבה סיפורים של קנאה בין האחים, שזה אחר כך
משחק. אז תראו כמה זה דומה, החלק הראשון של השיעור שלנו לשני. כשאתה אומר שבגלל התרבות אתה שיפוטי, אתה גם אומר על חם שבגלל התרבות והפגיעה שלו אז אפשר להבין אותו. אתם מבינים מה אני אומר? זה מאוד מאוד קשור איך שאנחנו ניגשים לעצמנו. לא משנה.
הוא בכלל כנען קיבל עונש שהוא היה של אבא שלו בכלל.
אני רק אומר שההתייחסות שלנו לעצמנו ואיך שאנחנו רואים את זה לא שני דברים. לכן זה עבודות מקבילות. אבל זה בדיוק הנושא שאנחנו עומדים להגיע אליו. אני רק אומר דבר אחרון, הנושא הזה של הגבורה וראשית הממלכה, ואתה לא קפצת על המילה החל, אבל היה ראוי. זה כבר פעם שלישית שיש לנו את המילה החל, שאנחנו לא בטוחים אם זה טובים או רעים. אז הוא חל לקרוא בשם השם, היה לנו עוד החל.
עכשיו.
כן, היה.
כן. נכון.
חילל, כן. אז מיכול או מחילול או מ...
כן, ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, ופה החל. פה יש לנו את מידת הגבורה שמתחילה להופיע בעולם, והמלכות, ראשית ממלכתו, ממלכה ומלכות, מתחיל להופיע אצל בני חם דווקא. ואני נכון להבין, אני חושב שמדובר במידות שצריך לברר אותן, צריך לטפל בהן. הן יכולות להופיע בצורה המקולקלת שלהן, ויכולות להופיע בצורה המתוקנת, אבל בכל אופן, מי שמתחיל להופיע את המידות האלה בכלל, זהו. מי שמופיע את מידת המלכות בעולם ואת מידת הגבורה בעולם, זהו. אני לא חושב ששמענו על המילה גיבור לפני נמרוד. וגבורה, יש מידת גבורה קדושה, ויש מידת גבורה מקולקלת.
שאלה ממש בסיסית, אני אפילו לשאול אותה, כאילו, אני מדבר, אני איכשהו תקועה במשהו נורא ראשוני, אני חוזרת כאילו לפרק ת' והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת.
כן.
ואז תורכים להגיד לנו שחם הוא אבי כנען.
בדיוק.
ומה שאני לא מבינה,
למה לא זום איזה 30 פעם, בגיטו?
לא, למה לא תורכים לספר לנו מי הילדים של שם?
נכון, כי זה לא, סבא דיבר על זה הרבה, אנחנו קוראים את זה כמו ספר היסטוריה, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר שמציין את הדברים שמשמעותי לו לציין, מסיבות שמשמעותי לו לציין אותם. אז כשהוא מספר לקנען, זה לא נתון היסטורי, אלא זה נתון שחשוב לתורה לספר אותו, כי יש לו משמעות בסיפור, ולמה היא מספרת את זה עכשיו, ולמה זה חשוב, זה בהקשר של, כמו שיש לנו פה, כוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, או כמו שיש לנו, איפה היה לנו גם כן? לשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר הכי יפת הגדול. זה, אני רוצה שתשים לב רגע, עכשיו רגע, אל תשכח, שם חם ויפת, וחם זה אבא של כנען, למה? אני מדגיש לך את זה עוד מעט תדע. אז גם פה אומרים לנו כל מיני דברים ש... אני אומר לך, כנען וכנען, אתה יודע איפה הוא יושב? בארץ כנען, שלמה זה חשוב עוד מעט תדע, כי עוד מעט אני אשלח את אברהם לשם, ויש שם בלגן שלם בין אברהם לבין כנען, על המקום הזה, דווקא נראה פה שכנען זה הבית שלהם. זאת אומרת, בפעם הראשונה ששמענו חלוקת ארץ כנען, היא של כנען. לפחות ככה זה נראה פה. זה שלו. בפסוק תדבב, כנען ילד את ציד, סליחה, פסוק יודת, והיא גבול הכנענים מצידון, שזה לבנון בערך, לגרר עד עזה, בו החסדום והמורה, זה כל ה... זה
זה.
הכיבוש. הכיבוש משחית.
לא, כל זה בסדר, זה כולל גם משחיתים בתוך הכל.
לא, אז אני אומר, זה שלהם. זה של כנען. בסדר, אז כל זה להגיד שאנחנו פותחים פה חלונות לקראת ההמשך, שאחר כך כשפתאום נפגוש את מצרים, או פתאום נפגוש את... מצרים הרבה זמן לא נשמע מהם. מתי פעם הבאה נשמע? נגיד, רגע, מי זה מצרים? איפה הם באו? מאיזה, לא מהחלל, בוא נבין מי זה מצרים, איפה הוא מתיישב בעולם, בן של מי הוא, ואז אני אבין מה העמידה שלי מולו, מה הבירור שלי מולו. מי? הסיפור הזה, הפרק הזה, כן. כן, זה מפה מאוד חשובה שאחר כך אני אצטרך להתייחס אליה. יופי, אז עכשיו, לא, אנחנו צאצאי שם. טוב, אז בואו נראה בצד שני.
סליחה שאני איזה, כאילו אני...
מה?
אנחנו לא בני כנען.
למה? כנען? לא, כנען הוא בן שלך, בסדר? נו, אז מה ש...
לא, אני חושב שאנחנו בני כנענים. אנחנו בארץ כנען, אנחנו לא בני
כנענים. אנחנו מצאצאי שם, כן. ככה. המסורת המשפחתית. טוב, בואו תראו רש"י רגע, שזה אוסף של מדרשים, מה הוא אומר על נמרוד. להיות גיבור... להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא בצד דור הפלגה. הוא לוקח את זה באמת שהגבורה שהשתמש בנמרוד הייתה כוח שלו למלוך ולעשות כוח של התגברות, אבל נגד השם. נהיה האויב הרשמי הראשון של השם. בצד דור הפלגה, שזה יהיה הפרק הבא. כלומר, נמרוד זה כבר הקדמה לפרק הבא של דור המבול. סליחה, בגדל בבל. גיבור צד, מהו צד? לא חיות, לא רק חיות. צד דעתן של בריאות בפיו, הוא מטען נמרוד במקום. הוא התחיל להיות פוליטיקאי ולהסביר להם שלא כדאי להם להיות עם השם, כדאי למרוד בו. לפני השם, מה זה לפני השם? מתכוון להקניתו על פניו דווקא, לא לפני השם במובן החיובי. ככה הוא מפרש. על כן, יאמר כנמרוד, על כל אדם מרשיע בעזות פנים, יודע ריבונו ומתכוון למרוד בו. לא שהוא לא יודע מי זה השם. הוא יודע והוא אומר, ואני אעשה איתך מלחמה. אז על אנשים כאלה אומרים עליהם, זה כנמרוד, גיבור צה"ל.
איך הם הגיעו לפירושים האלה? כי גיבור זה דבר הכי יהודי, ולהיות צייד זה להביא את המזון.
נכון, אז בואי נשאיר את זה, עכשיו אני רוצה להגיד.
זה בדיוק לקנות את האנשים במילים יפות, ובסוף לעשות גואל רצון.
השאלה שאת שואלת היא טובה, אני פשוט רוצה להגיע לעוד נושא, אבל אפשר לשאול את השאלה הזאת גם אחרי זה על עשיו, ואותה שאלה, למה אתם נתפסים לקין, ואני הולך איתך, שבדרך כלל אני אגיד, נכון, גיבור לא בהכרח, זה מידה מקולקלת. אתם אומרים, הנמרוד הספציפי הזה לקח את מידת הגבורה לקלקול, ועדיין יש שאלה מאיפה אתם אומרים את זה. בסדר? אולי הם אומרים את זה על פי ההמשך. אבל בוא נעזוב רגע את זה. עכשיו נלך לשאלה של סילבי. השאלה של סילבי זה מאוד יפה. חם, אפילו כנען עשה משהו. מה אתה רוצה להגיד לי על הבני בנים שלהם? אז עכשיו כל בני בניהם נידונו להיות עבדים ולהיות מקוללים, ערורים ואני לא יודע מה. אנחנו נראה אחר כך שהערור הזה ישפיע על איך שהתורה מתייחסת אליהם ועל מצוות שאברהם מקבל ביחס לאברהם ולמצרים. זאת אומרת, התורה כביכול מבינה שזהו זה, מכאן והלאה, חם וכנען ובניהם, זה ערור וזה עבד עבדים וזה נוטה לעריות ולמיניות מקולקלת ולכל מיני. אז על זה אני רציתי להביא של עיקרון שהוא כללי מאוד בתורה, והוא גם מתחבר לנו לתחילת השיר. גמרא מן הנה מילה, דתנו רבנן, לא יומתו אבות על בנים. מה תלמוד לומר? אנחנו קוראים במסכת סנהדרין דף כ"ז. אם ללמד שלא יומתו אבות באבון בנים ובנים באבון אבות, הרי כבר נאמר יש בחטאו יומתו. יש שני פסוקים בדברים כ"ד. אחד אומר לא יומתו אבות על בנים. אני חושב אולי זה אפילו באותו פסוק. ואחרי זה כתוב איש בחטאו יומתו. אז הגמרא שואלת למה צריך להגיד פעמיים. לא יומתו אבות על בנים וגם איש בחטאו יומתו. כבר אמרת שבן אדם מת על החטאים שלו ולא על החטאים של הבן שלו, וגם להפך, שבן לא מת בחטאי האב, כל אחד על מה שהוא עושה. בסדר? ובנים באבון אבות לא? איך אתה אומר שבנים לא משלמים מחיר על מה שההורים שלהם עושים? הרי כתוב בשמות למד ד' פוקד אבון אבות על בנים. והקדוש ברוך הוא אומר את זה ב-13 מידות של רחמים שאמרנו אחרי חטא העגל, הוא אומר פוקד אבון אבות על בנים. אז איך אתה אומר לי איש בחטא יומתו? אז יש סתירה פנימית בתוך התורה. במקום אחד בתורה כתוב שיש ירושת אבונות ויש ירושת אופי ויש ירושת, אני לא רוצה לקרוא לזה גנים, אבל נגיד מי שאתה הוא תלוי למי נולדת. אז אם אבא שלך חוטא אתה תשלם, אם אבא שלך צדיק אתה תקבל. זה מאידך התורה אומרת לא, לא יומתו אבות על בנים, איש בחטאו יומתו. אז עונה הגמרא תשובה תמציתית מאוד, אתם בשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. באמת אתה מומת באבון אבותיך אם אתה ממשיך להתנהג כמוהם. מה? כן.
אני לא רואה את הסתירה הזאת בכלל. אני לא רואה למה אמרו שיש סתירה.
מה זאת אומרת?
יומתו אבות על בנים, אבל לא בנים על אבות, ואיש בחטאו יומת, זה איש בחטאו יומת.
ולא בחטא אבא שלו.
לא. איש בחטאו יומת זה לא מה שזה אומר, זה מי עשה על זה. זה מה שזה אומר. אתה עשית משהו, תשלם על זה.
טוב.
ומצד שני, אבא לא ישלם על הבן, אבל שהבן ישלם על אבא. כאילו, אני לא מבין למה מנסים לחפש את זה.
טוב, אז בוא, גם אם אתה לא מקבל את הקושייה הפסוקית, אתה ודאי מקבל המוסרית. נכון?
של אבא.
של פוקד אבון אבות על בנים. יש בזה קושייה מוסרית לפקוד אבון האבות על הבנים.
מוזרית,
אז בוא נלך עם זה.
אני לא אומר שהתורה
מזדהה עם הקושייה.
לא, היא מזדהה. למה נחפש לייפות את זה כאילו?
אז הנה, הגמרא עסוקה בזה.
כן,
אז הנה, עזוב לייפות, היא מוטרדת מהקושייה, כן. ואומרת זה דורש פתרון. יש לנו מימד שבו, לא בפסוקים האלה, כתוב עבד עבדים יהיה לאחיו, אז אפשר להגיד שהוא התכוון כנען עצמו.
זה כן מייפה את זה, כי היא אומרת רק אם אתה תמשיך להתנהג כמוהו אז אתה תקשר לזה.
למה זה מייפה? הוא אומר ככה זה.
זה מייפה, בטח זה מייפה, תגיד לו, ישלם, תשלם. ואיך אגב, גם זה
מייפה.
למה אם אבא שלי עשה משהו ואני אמשיך בקו שלו, למה שאני אשלם עליי וגם עליו? אני אשלם רק עליי. למה אני צריך גם לשלם עליו?
זה עוד שאלה. אבל קודם כל, הגמרא מנסה להתמודד עם שאלה שהיא בעצם תלווה אותנו אחרי זה בהרבה מאוד מקומות בתורה. מה הקשר? לא רק בתורה, אבל בטח גם בקריאה שלנו את התורה. אז אני מביא את זה כמפתח כללי. למשל, אדם הראשון אכל מעץ הדעת. יופי, מה אני אשם? אני צריך לפתור, לתקן חטא אדם הראשון? מה זה קשור אליי? שהוא יתקן, בסדר? או להבדיל אני, אבא שלי נולד יהודי, אמא שלי נולדה יהודיה. מה זה קשור אליי? למה אני צריך לקבל את העונש הזה מלידה? יש פה שאלה של למה אני צריך לשאת את המשקל והמחיר של זה. אז תגיד ככה זה, בסדר, עדיין הגמרא שואלת פה, והיא גם אומרת בתוך פסוקים, שגם התורה בעצמה היא לא מבסוטה מהעיקרון הזה. להגיד שהבנים של כנען יהיו כמו כנען, ולהגיד שהבנים של חם. ואתם מבינים לאן זה הולך? זה הולך בסדר. כשאברהם יגיע לכנען, אז תבדוק כל אחד לפי מעשיו. מה זה, באופן כללי אל תתחתן עם כנענים? אז היא מנסה להקשות קושיה על הגזענות הזאת. אז הגמרא עונה, כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אם הם ממשיכים את דרכם, אז הם נפקד עליהם האבון. אז לפי מה שעלה אומר, קודם כל יכול להיות את זה, אז לא נפקד עליהם אבון אבות, נפקד עליהם האבון שלהם. או שתגיד שהם משלמים פעמיים, כמו מישהו, הוא חפר בור, ובא אחר וחפר את הבור עוד קצת יותר עמוק, ואז מישהו נפל ושבר את הרגל. אז אתה משלם גם על הוא הקודם. איפה ראינו את זה? באדמה. האדמה עשתה עץ מקולקל, לא שילמה כלום. עכשיו בא האדם הראשון ואכל מהעץ הזה, פתאום האדמה משלמת גם על החטאים שלו. ארורה האדמה בעבורך, אבל היא באמת פתחה את הפתח. אתה אומר כשאוחזים, או אינה אלא כשאין אוחזים? כי בכל זאת, הגמרא אומרת, אולי זה קשור לשאלה שלך. זה לא, אני לא בטוח שאני קונה את זה. ואקטיב, וקשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, אם מביאה ממקום אחר, שאתה רואה שאנשים לא מתים רק בגלל החטאים שלהם, אז הוא אומר, בסדר, מסבירה מה שמסבירה. אבל הפטנט הזה, זה לא פטנט, זה עיקרון אמוני, שאתה יכול לקבל אותו, לא לקבל אותו, אבל אני לא חושב שהגמרא מתכוונת ליפות כלום. היא מנסה להגיד, שברמה מסוימת אין דבר כזה פוקד עוון אבות על בנים. אין אני פולניה, אז אני גם, אמא שלי פולניה, אני גם כן פולניה. אין דבר כזה. אני גדלתי בתרבות שיפוטית, אז אני שיפוטית. אין דבר כזה. באוחזים מעשי אבותיהם בידם. אם אתה נאחז בזה וממשיך את זה, אז אתה משלם רק על מעשיך שלך בעצם, לא על מעשי התרבות. אתה יכול לצאת מזה. מה אתה אומר לי פוקד עוון אבות על בנים? ויחזקאל, לא הבאתי לכם את זה פה, אבל יחזקאל צועק על דור שעומד להיות חורבן, אומר להם, מה אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל? אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה. זה מה שאנחנו אומרים בעצם. בסדר? ההורים שלי בנו איזה תרבות פה, אני עכשיו משלם את המחיר. אומר, תפסיקו למשול את המשל הזה, אתם חופשיים. זה רק הסברים למה אנחנו לא חופשיים.
אבל זה לא. למה הוא קושר אותנו לזה? אתה אומר, התורה קושרת אותך לדבר הזה כדי תשתחרר מזה. למה שהיא קושרת אותי? למה היא קושרת? אתה אומר, אבא שלי היה שיפוטי, גם אני שיפוטי. אבא שלך היה שיפוטי, גם אתה שיפוטי. אתה לא רוצה שיפוטי, אז תתנתק מזה. למה חיברת אותי לזה?
שאלה טובה. למה הולדת אותי לאבא?
לא, למה התורה מחברת אותי לזה? היא תומכת בזה, היא קושרת אותך. אם אתה תשלם עליו, אם תהיה כמוהו.
אתה שושלת שלך, שושלת שלך, היה יוצא מישהו שבחר להיות אחר.
נכון.
אז היינו, כאילו,
קודם כל אולי נמצא שכן. קודם כל אולי נמצא שכן. לפי זה אומר, שאם אמרנו שבני כנען ובני חם יהיו משהו, יש אפשרות לצאת. למשל, יש לנו את אשור, שכתוב עליו שיצא אשור ואיבן את נינווה, וברש"י אומר, מה זה? ראה אשור את בניו שומעים לנמרוד, ויצא מתוכם. חלק מהבנים הלכו עם הקטע של נמרוד, אשור אמר אני לא רוצה להיות בקטע הזה ויצא מתוכם. אז זה גם כן רושם לנו משהו על אשור. אז קודם כל כן, מצד אחד יש את המשהו המעצבן הזה. למה יש את הקשר? אז יש את הקשר. אני לא מכחישה את הקשר, אבל אני אומרת הוא כן יותר חופשי ממה שאתה רוצה. אמנם אתה מתחיל מנקודת פתיחה לא אפס. וזה ברמה של התורה קשה לקבל אולי, אבל ברמה של המציאות ודאי אתה רואה את זה. ודאי ש... בת של פולניה נוטה להיות פולניה. בסדר?
לא, אבל יש את הקשר, כי אם אתה כבר רואה את הטעויות של ההורים, ואתה
ממשיך, אז... נכון, אז מצד אחד אתה, זה נקודה לדון אותך לכף זכות. מצד אחד זה נקודה לדון אותך לכף זכות, כי ככה גדלת וראית, מה אתה יכול, משהו אחר. מצד שני, זה נקודה לדון אותך לכף חובה, כי היית צריך לראות את התוצאות של זה, ולהגיד, אני לא יהיה ככה. ומצד שלישי פשוט תרגע ותקלוט שאתה חופשי. זה נכון שאתה לא מתחיל מנקודת אפס, וזה קושייה, בסדר? זה קושייה, כל דור בא לעולם שסוחב אחריו את המשקל של כל מה שקרה קודם. מצד שני, התורה אומרת, אל תתלה, הגמרא אומרת פה בשילוב הוכחות מהפסוקים, שיש אפשרות לשנות את זה. עכשיו, ההבנה הזאת, זה מה שרבי נחמן קורא, אמונה בחידוש העולם. אם, כשאתה שואל את זה, איזה אמונה אני רוצה להשיג ולהעמיק ולהרחיב, עיקר האמונה הכי בסיסי זה האמונה שהעולם התחדש במקורו, ממשיך להתחדש, והמשמעות של זה היא זה שאתה יכול להתחדש. שהעולם הוא מצד אחד ישן, אתה נולד בבוקר ואתה רואה את העולם שהוא תוצאה של מה שהיה אתמול. ומצד שני אתה אומר בתפילת שחרית, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה עולם חדש. אל תדמיין ואל תספר לעצמך שזה העולם שממשיך את אתמול. הוא לא ממשיך את אתמול, הוא חדש. העולם חדש, אתה חדש, אתה לא מחויב בכלום, לא לאתמול שלך, לא לשלשום שלך, בטח לא לאתמול של ההורים שלך, של הסבים שלך, ומי שאתה רוצה. סע לשלום, אתה חופשי.
למרות שיש רשות המסורים.
תמשיכי את הצדקות שלהם, לא את האבונות שלהם. תקחי את החלק היפה שאמא הייתה מבשלת לכולם, ותורידי את כל האשמה והרגשי. זאת אומרת מה אני אומר? אל תקחי את האבונות. מה? אז
כן? מי מתבונן?
אז החשיבות למסורת. איזה מסורת? אני לא רוצה את מסורת האבונות שלהם. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? נכון, אז בשביל זה יש את החלק הראשון. כן, החלק הראשון אומר, קודם כל, זה שזה קורה לך, אל תשפוט את זה. זה שדבר ראשון יוצא לך בתור הרגל להיות בדיוק כמו האבונות של ההורים שלך, אז אל תשפוט את זה. זה מובן, יש פוקד אבון אבות על בנים. זה לדון אותך לכף זכות, להגיד, נפקד עליך. אבל פוקד, בכמה מקורות, מובן מלשון פיקדון. מה זה עיקר האמונה, ככה סבא הסביר באיזשהו מקום? אני לא זוכר אם הסביר את זה ככה, אבל זה להסכים לקבל עולם מקולקל ולתקן אותו. בהקשר שלנו זה להסכים לקבל אבונות לתוך המערכת שלי ולתקן אותה. זה שאני מזהה שיש בתוכי אבונות שמגיעים מדורות ההורים עד לאדם הראשון, זה אני מזהה. אני מפסיק לשפוט את זה ולהיות מסוכסך עם זה ולהריב עם ההורים שלי למה עשו לי את זה ועם אדם הראשון למה הוא אכל, וזה פשוט להגיד, אוקיי, הנה אבון, אני לא המצאתי אותו. האבון הזה הופקד בתוכי כפיקדון, ואני יכול לקחת אחריות על זה ולתקן מה שאני יכול, ולא לאחוז במעשה אבותיי בידי. בימים הזה נקרא אחיזות. יש אחיזות. כשאתה מסביר ומצדיק למה זה חשוב, עזוב. הנה אבון, אתה לא המצאת אותו, אבל תשתחרר ממנו.
זה זוהים, זאת הזדמנות שאם אתה לא מצליח לתקן אותו, להגיד, אבל זה, אתה הבאת לי את זה.
נכון, נכון, ובהרבה מקומות הצדיקים מתפללים בשם זה, ואומרים, אנחנו לא, עשינו את זה בכלל.
כן, אבל מה, אבל מה זה אומר? זה אומר, כאילו הכל עבוד מראש, אז בוא ניתן לך ישר את התירוץ.
לא, זה נותח.
אם זה לא עבוד, אז זה נותח את זה.
אני אסביר בצורה אחרת.
אם כל אחד יכול להילחם ולצאת נקי, אז למה בכלל להביא את התירוץ?
היה פעם פרק של החמישייה הקאמרית.
מה?
היה פרק של החמישייה הקאמרית שמבקשים פור באולימפיאדה. הם באים ואומרים כאילו, even the Jewish people suffer enough, take give us little four meters. אז תן לנו כמה מטר להתחיל את המרוץ לפני. אנחנו דפוקים, היה שואה וזה. אז בהקשר הזה של... למה להגיד לך את זה? כי כשאתה תרצה לעשות עבודה, אתה תראה שהם מופקדים בתוכך מלא אבונות, וזה באמת מאוד קשה. יש זה כוח אדיר, אז כן, אם אתה לא תדע שאתה מתחיל במינוס, אז אתה תתייאש ברגע שתנסה לעבוד. ותגיד מה ואיך ואני כזה, ותשפוט את עצמך, אז תגיד לא, אני לא שופט את עצמי. מופקדים בתוכי דברים שמההתחלה העבודה קשה. אני לא מתחיל מאפס.
זה בעצם היכולת שלנו?
להשתחרר מזה. כן. אפשר להשתחרר מזה, אבל תדע שזה לא פשוט. לכן התורה, רוצים לציין לך את זה. כי כשאתה תבדוק, אתה תראה, רגע, וואו, רגע, אני ואבא וסבא וזה, ואו, מי יודע כמה דורות זה מסתובב במשפחה. אז נכון, ולכן תדון את עצמך לכף זכות, תגיד, וואו, אז אם אני עושה תנועה של מילימטר, אז זה מדהים. אבל העיקר שתדע שאפשר להשתחרר. אל תאחוז בזה. אל כאילו תגיד, כן ויאללה. כן? והמדרש הבא אומר שהאמונה הפנימית הזאת, העמדה הפנימית הזאת, היא מה שמאפשר לך לקבל תורה. תורה רוצה ללמד אותך לחיות משוחרר ולחיות אתה, בלי כל הדברים שהתלבשו עליך שהוא קורא להם פה אבונות. בלי המיותר. בסדר? יש עליך מיותר, לחץ, אשמה, זה, דברים שבגללם אתה לא אתה. אתה מתרחק מעצמך. מאיפה קיבלת את זה? קיבלת. לא שלך. עכשיו אתה תרצה להגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד איך משתחררים? אז הוא יגיד לך, אני אתן לך תורה. אתה רוצה להשתחרר? אני אתן לך תורה. אז התורה היא הדרך להיות בן חורין, חופשי. אפילו לקנען שנידון להיות עבד, אם הוא יקבל תורה, הוא יכול להיות חופשי. אנחנו, אפילו שנידונו בבית עבדים במצרים, אפשר לתת להיות חופשיים. אז אם זה עובד להם, שיעבוד עם שלהם. אבל כרגע באנו לקדוש ברוך הוא לבקש את התורה שלנו. אז הוא אומר ככה, ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר למה הופיע מהר פרן. בתחילה הלך לו אצל עשיו להר סעיר. אמר להם, מקבלים אתם את התורה? רוצים תורה? תשתחררו, לא צריך את החרב. אתם ירשתם על חרבך תחיה. זוכרים שנאמר לעשיו על חרבך תחיה? הנה כללה. רוצים תורה? אמרו לו, מה כתוב שם? לא תרצח. אמרו לו, היא הברכה אשר ברכנו אבינו, על חרבך תחיה, לא יכולים לקיים תורה, כתוב שם לא תרצח, אני קיבלתי ברכה. אין אנו יכולים לחיות בלא היא ולא קיבלו אותה. אמרו, אני לא יכול לחיות בלי הברכה הזאת, זה טבוע בי, מאבא שלי, שאני חי על חרב. אני נלחם בחיים, אם לא תלחם, לא תשרוד, לא יהיה לך. זה ככה קיבלתי בחינוך, ככה זה התרבות שלי, ככה זה, לא יכול לקבל תורה. אז אפשר להגיד, וואלה, צודק, הוא באמת יודע מי הוא. אפשר לפרש גם ככה, להגיד, באמת הוא יודע מי, ולכן התורה לא מתאימה לו. אבל אני לא קורא ככה, אלא זה שהוא חושב שהברכה הזאת היא תבועה בו ואי אפשר להשתחרר ממנה, זה בדיוק העיכוב למה הוא לא מקבל תורה. למה הוא לא יכול להשתחרר? כי הוא מספר לעצמו שזה תבוע בו. יש לו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אתן לך איך להשתחרר. הוא אומר, לא, אני לא יכול. יותר טוב מאיתי. כן? ולא קיבלו אותה. הלכנו למדבר פרן אצל בני ישמעאל, אמר להם, רוצים תורה? אמרו לו, רגע, מה כתוב? אמרו לו, אמר להם, לא תגנוב. אמרו לו, ירושת אבינו, ידו בכל ויד קודמו. לא יכולים. אנחנו קיבלנו ירושה מאבא שלנו, זה.
הרוע בודבול.
אין אנו יכולים לחיות בלוי, ולא קיבלו אותה. הלך אצל עמון ומואב. אמר להם, מקבלים את התורה? אמרו לו, מה כתיב? אמר להם, לא תנאף. אמרו לו, לא יכולים. כל מה שנולדנו, לך תקרא בסיפור של בנות לוט, מאיפה נולדנו? מאבא ששכב עם הבנות שלו. מה אתה רוצה? אמרו לו, עיקר כל אותן אנשים אינו אלא מכלל ממזרות. אנחנו, כל המהות שלנו נולדנו מזה. לא יכולים, לא תנאף. שנאמר, ותערן, השתי בנות לוט מאביהן. אבל תראו שהבעיה זה שאדם מספר לעצמו שהוא תקוע. ואומה מספרת לעצמה שהיא תקועה, ושהיא לא יכולה להשתחרר, ושהיא מקוללת, ושהיא גניבה תבועה בה, וזה, כל אחד באישי שלו.
עכשיו אני מבינה משהו, חם, בעצם שאני מבינה כמה הורים ילדים, כמה הוא רוצה, זה שהוא היה...
הוא
יחד. אז תראי רגע למעלה, תראי רגע, יפה מאוד, יפה מאוד. תראי רגע בפסוק י' ד'. נכון, נכון.
פוריות זה משהו ש...
תראי רגע בשורה 9. ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו מפלישתים. מאיפה יצאו פלישתים? אומר רש"י, משניהם יצאו, גם מפטרוסים וגם מכסלוחים. איך יכול להיות? הם אמורים להיות... בשורה 9, באותו עמוד. עליתי למעלה, רש"י, את פטרוסים וכסלוחים, אשר יצאו מהם פלישתים, משניהם יצאו. איך יכול להיות שפלישתים יצאו גם מבן אחד וגם מהבן השני? אתה בן של אבא אחד. הוא אומר, לא, שהיו פטרוסים וכסלוחים.
נראה לי
פלישתים בעמוד הקודם, זה מצרים ילד, זה נכדים של מצרים. מצרים יש לו את לוד, ענם, להב, נפתוח או נפתוחים, לא יודע אם זה שם פרטי או שם זה, פטרוסים וכסלוחים, יצאו משם פלישתים. איפה פלישתים? הם נכדים של מצרים. איך? אבל איך הם נכדים של שני בנים של מצרים? איך הוא זה? אז הוא אומר, הם היו מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו. מה? הם עושים חילופי זוגות. כאילו, מה שאת אומרת, שהדבר הזה, זה כל המשפחה של חם, יש שם את העניין הזה. ומשם זה נולד. אז לא תתפלא אחר כך שאתה תמצא את זה אצלם, אבל אפשר להשתחרר, והקדוש ברוך הוא מציע לכל אומה להשתחרר, אם היא רוצה. אם היא מתחילה לספר לעצמה הצדקות וסיפורים שככה זה וככה נולדתי וככה אני, אז לא, תקבל תורה.
זה להיכנס את הפוריות פה?
נתפס לזה? תשני על זה בבית, לא יודע. רגע, רגע, אני רוצה לסיים את זה. מה, אז מה שונה אצל ישראל? מה שונה אצל ישראל שהם קיבלו תורה? שני דברים. אחד, בא לו את ישראל, אמר להם, מקבלים את התורה, אמרו לו, כן. הם לא שאלו מראש מה הם יצטרכו, להיות לא שיפוטיים, קרובים, לא, הם לא שאלו, הם אמרו, רוצים להיות משוחררים? כן.
לא
מה שאתם
קוראים בכל העם.
מה? אז במדרש, למה קיבלו תורה ואיך? שכששאלו אותם רוצים להשתחרר, הם כל אמרו, אמרו כן, לא אמרו רגע, ואיך זה ילך, ואיך זה מסתדר עם כל מה שאני וזה, אתה רוצה להשתחרר? כן, יופי. וחוץ מזה, עדיף שלא תשאל, כי אם היית שואל, היו אומרים לך כל מיני דברים שנשמעים לך בלתי אפשריים, אז אתה לא היית מקבל את זה.
להקשיב לך ולהגיד
לכל. לא, חס ושלום. להקשיב לרצון לשחרור לפני האבל. כשעולה בך קול שאומר לך בוא נשתחרר, מיד יש 20 קולות שאומרים רגע, אבל ואיך זה יסתדר ומה יהיה וזה וזה וזה, זה מה שקובר אותך. אם אתה מקשיב לבלבולי מוח האלה, אתה גמרת. אני רוצה להשתחרר, יאללה, הולכים על זה. כן, אני רוצה חופש. ואבל זה, כן. ואמרו לו כן, אבל הדבר השני שכל אשר דיבר השם, אבל הדבר השני, וזה ממש מחבר אותנו לתחילת השיעור, זה האמון שמצד אחד אתה שומע על השתלשלות, אז אתה מבין שדברים לא נוחתים משום מקום, ובאמת יש נפקדים הדברים מדור לדור, אבל גם במקור הם נפקדו על ידי מעשה, והם גם יכולים להשתחרר. אתה באמת יכול להשתחרר, לא משנה כמה תבוע בך ומה תבוע בך. אתה אוחז מעשה אבותיך או לא אוחז מעשה אבותיך? זהו, כאילו תעזוב, שחרר. שחרר, נגמר, תפסיק לזה. כשאתה אומר, אבא שלי ואמא שלי וסבתא שלי, אתה נאחז. כמו בהרבה טיפולים פסיכולוגיים שלא בכולם, אבל יש את המצב הזה שאתה הולך ומקבל קטרזיס מהגילוי שזה בגלל ההורים שלך, ועכשיו אתה מבין. ולפעמים זה משרת אחיזה כדי להיתקע. שעכשיו אתה יודע למה זה, ואז אתה רגוע. אבל אתה לא רגוע, אתה בכלא. אז מה זה עוזר לך?
אז שנים אתה מפרנס את
ה... כן, עד איזה... אבל גם אתה מפרנס את הצדקות שלך למה אתה תקוע. אתה עזור. אתה רוצה להשתחרר? כן.
הם.
כן, זה העניין.